הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
בכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו חוזרים בפרק השלישי מהלכות גניבה. חלקו הראשון של הפרק עוסק בפטורים שונים מתשלומי הגניבה, בתחילת הפרק בדין גניבה שיש עליה חיוב מיטה או מלכות, ולאחר מכן כאשר הגנב הודה בגניבה או בתביחה או במחירה, וחלקו השני של הפרק עוסק בדיני מחירת הגנב לעבד, כאשר אין לו ממון לשלם את תשלומי הגניבה. פותח הרמב״ם בהלכה א', כבר ביארנו בהלכות נערה בתולה, שכל העושה עבירה שיש בה עוון מיטת בית דין ותשלומין, שבמעשה אחד עבר על עבירה שיש בה מיטת בית דין, וכן על עבירה שהוא חייב עליה בתשלומים, כגון הגנב שטבח בשבת, שעל מעשה התביחה בשבת הוא חייב סקילה, שעל אותו מעשה תביחה, מכיוון שנעשה בשבת הוא חייב עליו סקילה, ומכיוון שעשה את התביחה בשור או בשה שגנבו, הרי הוא חייב עליה ארבעה או חמישה, הרי הדין הוא שאינו משלם, שקימלי בדרה במיני, והוא מקבל את העונש החמור של המיטה, והוא נפטר מהעונש הקל של התשלומים. והדבר נלמד מהפסוק בפרשת משפטים, וכי ינצו אנשים, ונגפו אישה הרע, ויצאו ילדיה, ולא יהיה אסון, שהאישה הפילה את עוברה, אך האישה עצמה לא נהרגה, אנוש יענש המכה בממון על הפלת הולד. והגמרא בכתובות לומדת מכך, שרק אם לא נהרגה האישה, שלא יהיה אסון, אנוש יענש בממון, שצריך לשלם את דמי הולדות. אך באם נהרגה האישה, הרי הוא פטור מדמי הולדות. ולא רק שעשה את מעשה העבירה שחייב עליה מיטת בית דין במזיד, שאז הורגים אותו למעשה, הוא נפטר על ידי זה מהתשלומים, אלא אף על פי שהיה שוגג, שלמעשה לא הורגים אותו, הרי מכיוון שעשה מעשה שבמזיד חייבים עליה מיטת בית דין, הרי הוא פטור מתשלומים אף בשגגה. והדבר נלמד מהפסוק הנ"ל, שרי מדובר שם שלא נתכוונו האנשים כלל לפגוע באישה, אלא פגעו בה בשגגה. כפי שנאמר, וכי נצאו אנשים, שהאנשים רבו ביניהם ונגפו אישה הרע ויצאו ילדיה, שבשגגה הם פגעו בה, ומכל מקום אומרת התורה שרק אם לא יהיה אסון שהאישה לא מתה, אנוש יענש בממון. אך באם יהיה אסון שהאישה מתה מחמת המכה שלהם, הרי אף שהם שוגגים ולא יהיו חייבים איתה, מכל מקום הם פטורים מממון. וכן הדבר נלמד מהקש. והעושה העבירה שנתחייב במלכות ותשלומין, שהוא עשה מעשה אחד ועבר בו על שתי עבירות. אחת שהוא חייב עליה מלכות, והשנייה שהוא חייב עליה בתשלומים. כגון שקצץ את אילן חברו ביום טוב, שעל מה שקצץ את האילן ביום טוב הוא חייב מלכות, ועל מה שקצץ את אילן חברו הוא חייב בתשלומים, הרי הוא לוקה ואינו משלם, לפי שאין אדם לוקה ומשלם, שהגמרא בכתובות לומדת ממה שנאמר בפרשת כי תצא בנוגע לחיוב המלכות, ויפילו השופט ויקהו לפניו כדי רישתו במספר 40 יקנו, הרי ממה שנאמר כדי רישתו, למדים שמשום רישה אחת אתה מחייבו, והיא אתה מחייבו משום שתי רישיות, שכאשר הוא יתחייב על מעשה אחד משום שתי עבירות, הרי הדין הוא שכדי רישתו במספר 40 יקנו, שרק מלכים אותו משום הרישה האחת, אכן מחייבים אותו בתשלומים על הרישה האחרת. לפיכך, מכיוון שכל הטעם שהוא נפטר מתשלומים, ומשום שלמדים מהכתוב, שאין האדם לוקה ומשלם על אותו מעשה עבירה, הרי באם היה שוגג בנוגע למעשה עבירה שהוא חייב על המלכות, או אף אם היה מזיד, אך לא יתרו בו, שבשני האופנים אין הוא חייב מלכות, שאין חייבים מלכות אלא כשעושים את המעשה במזיד ובהתראה, הרי זה משלם ואינו לוקה, ומכיוון שלמעשה הוא לא לוקה, הרי אף שעשה מעשה חמור שבמזיד ובהתראה מקבלים עליו מלכות, הרי כאשר למעשה הוא לא לוקה, הרי הוא חייב בתשלומים. שרק בנוגע לעונש מיטה, יש כאמור לימוד מן הכתוב, שכאשר הוא עשה מעשה חמור שחייבים עליו מיטה, הרי אף כשעשו בשגגה, שלמעשה אין הוא חייב מיטה, הרי עצם העובדה שעשה מעשה חמור שהוא חייב עליו מיטה, פותר אותו מתשלומים. אך בנוגע למלכות, הלימוד מהכתוב הוא, שכדי רישתו 40 יקנו. דהיינו שהלימוד הוא בנוגע לעונשים שעונשים אותו בית דין, שהן מחייבים אותו למעשה, הן מלכות והן תשלומין על אותו המעשה. אכן לימוד שעל מעשה עבירה חמור שבמזיד יש עליו מלכות, פטורים תמיד מתשלומים. ולפיכך, באם עשה את אותו המעשה בשגגה או ללא התראה, שהן מלכים אותו, הרי הוא חייב בתשלומים. אך במה דברים אמורים שאינו משלם, הרי זהו רק באופן שנתחייב בתשלומין עם עוון מיטת בית דין כאחת, שבשעה שעבר את העבירה שנתחייב עליה מיטת בית דין, נתחייב גם לשלם מחברו על מעשה זה שעשה, או שנתחייב תשלומין ומלכות בבת אחת, שבשעה שנתחייב על המעשה מלכות, נתחייב הוא אף בתשלומים, שרק כאשר חיוב התשלומין חל בא בשעה שנתחייב מיטה או מלכות, הרי הוא נפטר מהתשלומים. אבל אם נתחייב בתשלומין תחילה, ורק אחר כך נתחייב במיטת בית דין או במלכות, או שנתחייב תחילה מלכות או מיטת בית דין, ורק אחר כך נתחייב בתשלומין, הרי זה לוקה ומשלם, או מת ומשלם, שלא פטרה התורה מחיוב תשלומים, אלא כשבאותו הזמן שבו נתחייב מיטה או מלכות, הרי הוא מתחייב באותו המעשה על עבירה אחרת בתשלומים. אך באם חיוב התשלומים חל לפני חיוב המלכות או המיטה או לאחריו, אין הוא נפטר משום חיוב המלכות או המיטה. ממשיך הרמב״ם בהלכה ב' כיצד זרק חץ בשבת ברשות הרבים מתחילת 400 לסוף 400 שחייב סקילה משום שהעברת חפץ 400 ברשות הרבים היא תולדה של מלאכת ההוצאה וקרא בגד חברו בהליכתו שתוך כדי מעופו קרא החץ בגד של חברו שעל מעשה זריקת החץ הוא חייב הן בסקילה משום חילול שבת והן בתשלומים משום פקריאת הבגדים או שהדליק דיש חברו בשבת שעל מעשה העברה הוא מתחייב סקילה משום חילול שבת בתשלומין לחברו שהזיק את קדישו, או שגנב כיס ארנק בשבת, והיה מגררו על הקרקע ברשות הבעלים מבלי להגביו, עד שהוציאו מרשות הבעלים שהיא רשות היחיד לרשות הרבים, שבשעה שהוציא את החפץ מרשות הבעלים לרשות הרבים, שהוא נתחייב על כך סקילה משום הוציא מרשות לרשות בשבת, הוא נתחייב עליו כגנב, משום שרק ברשות הרבים חל קניין המשיכה, שרק אז הוא עושה את קניין הגניבה, והוא מתחייב על החפץ משום גניבה, ולאחר מכן איבדו שם, שאיבד את הארנק, שבאם לא איבדו היה חייב להשיבו, שהרי זהו ארנק אמהות השייך לבעליו. אך כאשר איבדו, וכן בכל שאר האופנים המבוארים, הרי זה פטור מן התשלומין, משום שאיסור שבת ואיסור גניבה, במקרה של גונב כיס. או איסור שבת והעזק, במקרה של זורק חץ או מדליק גדיש, באין כאחת, ובמקרה של זורק חץ, אף שחיוב המיטה הוא רק כאשר החץ נח בסוף הארבע אמות, וחיוב הממון חל כבר כאשר החץ קרא את הבגד באמצע מעופו, נחשב הדבר שחיוב המיטה והתשלומין באים כאחד, מכיוון שלאחר שזרק את החץ שוב אינו יכול להחזירו, וסופו לקרוע את הבגד ולנוח בסוף הארבע, ומכיוון שהמעשה של זריקת החץ מביא בוודאי בהמשך לשני הדברים, קריאת הבגד שהוא חייב עליה הממון, וההנחה בסוף ארבע אמות שהוא חייב עליה סקילה, נחשב הדבר שהמיטה והממון באים כאחת, והוא פטור מממון. ובנוגע למדליק דיש חברו בשבת, אף שחיוב המיטה הוא תכף בשעת ההדלקה, וחיוב הממון מגיע רק אחר כך כשנשרף כל הגדיש, מבאר הנימוקי יוסף שמכיוון שאישו משום חיציו, שהאש שהולכת ומתפשטת, נחשבת כאילו הוא מבהיר אותה בידיו, לפיכך חיוב המיטה הוא גם בהתפשטות האש על כל הגדיש, ומשום כך הוא פטור על כל הגדיש מחיוב ממון. ובגונב כיס בשבת, אף שבשעה שהוציאו לרשות הרבים שאז הוא התחייב מיטה, היה חייב להחזיר את החפץ עצמו לבעליו, וחיוב התשלומין הוא רק כאשר לאחר מכן איבדו. מכל מקום חיוב התשלומין הוא, משום שתכף כשהתחייב עליו כגנב בשעה שהוציאו לרשות הרבים, הוא נתחייב להשיב את החפץ עצמו או את דמיו אם יובד, ומכיוון שבשעה שהוציאו לרשות הרבים הוא התחייב מיטה, לא חל עליו חיוב תשלום דמיו אם יובד, ולפיכך כשאחר כך איבדו הוא פטור מתשלומים. כמובן שכל זמן שהחפץ קיים, מכיוון שאינו שייך לו, הרי הוא חייב להשיבו לבעליו. וכל זה כאשר חיוב המיטה והממון באים כאחד, אבל אם גנב כיס בשבת והגביו שם ברשות היחיד שהיא רשות הבעלים, ובכך הוא כבר עשה בכיס קניין גניבה, ונתחייב להשיבו את דמיו, ואחר כך הוציאו לרשות הרבים, שאז הוא התחייב סקילה, ולאחר מכן ישליחו לנהר, הרי זה חייב לשלם תשלומי כפל על מעשה הגניבה, שרי נתחייב באיסור גניבה מיד כשהגביו ברשות היחיד, עוד קודם שהתחייב באיסור סקילה משום הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים. וכן כל כיוצא בזה. באופנים שחיוב המיטה וחיוב הממון אינם חלים כאחד, הוא לא נפטר מממון. וכן הדין לגבי עונש מלכות ועונש תשלומים, שאם קצץ אילן חברו ביום טוב, שעל מלאכה ביום טוב חייבים מלכות ולא מיטה, ויתרו בו שרק אז הוא חייב מלכות, או שהדליק את הגדיש ביום הכיפורים, שאף על מלאכה ביום הכיפורים אין חייבים מיטה בידי אדם אלא מלכות, ויתרו בו, או שגנב וטבח ביום הכיפורים ויתרו בו, הרי בכל האופנים הללו הוא פטור מן התשלומין, משום שעל אותו מעשה בא בשעה שהתחייב עליו מלכות, משום מלאכה ביום טוב או ביום הכיפורים, חל חיוב התשלומים, ומכיוון שיתרו בו והוא למעשה מקבל מלכות, הרי הוא נפטר בכך מהתשלומים. אבל אם לא יתרו בו, שאז הוא לא מקבל מלכות, הרי זה חייב בתשלומים שקצץ אילן חברו ביום טוב או כשהדליק את הגדיש ביום הכיפורים. הוא משלם תשלומי 4 ו-5 כשטבח ביום הכיפורים את השור או עשה הגנוב. שכאמור, בעבירה שחייבים עליה מלכות, אין פטור מתשלומים, אלא כשהוא מקבל מלכות למעשה. וזאת בשונה מעבירה שחייבים עליה מיטה, אף אם לא יתרו בו, ואף אם עשה זאת בשגגה, שלמעשה אין הוא חייב מיטה, מכיוון שזו עבירה חמורה שבמזיד והתראה חייבים עליה מיטה, הרי הוא יהיה פטור מתשלומים אף כשעשה זאת בשגגה. וכפי שממשיך הרמב״ם בהלכה ג', גנב שטבח בשבת, שעל טביחה בשבת יש עונש חיוב מיטה, או שטבח לעבודה זרה, ששחט את השור או עשה הגנוב לשם עבודה זרה, שאף על כך חייבים מיטה, הרי אפילו אם עשה זאת בשגגה, שאין הוא חייב מיטה משום מלאכה בשבת או משום עבודה זרה, הרי זה פטור מתשלומי 4 ו-5, ומכיוון שזוהי עבירה חמורה, שיש עליה עונש מיטת בית דין כאשר הוא עושה אותה במזיד, הרי אף בשגגה הרי היא פותרת מהתשלומים, כמו שביארנו בהלכה א'. הלכה ד', ואם הייתה פרה שאולה אצלו, שהוא שאל אותה מבעליה כדי להשתמש בה, ותפחה בשבת דרך גניבה, שהוא היה מודע לכך בשעת מעשה, שהוא שוחט באימה שאינה שלו, והוא שחט אותה כדי לגונבה בכך מבעליה, כדי שהוא יאכל את בשרה, הרי זה פטור לא רק מתשלומי 4 ו-5 על התביחה שנעשתה בשבת והתחייב עליה מיטה, אלא הוא פטור אף על הכפל, שהרי איסור שבת ואיסור גניבה באים כאחת, שהוא חייב מיטה על מה ששחטה בשבת, ושעת השחיטה היא שעת הגניבה, שהרי עד אז היא הייתה שאולה אצלו, ולפיכך הוא פטור מכפל על הגניבה. ובפשטות משמע שהתביחה עצמה היא מעשה הגניבה, אך בנתיבות המשפט כתב שהתביחה עצמה אינה נחשבת לקניין גניבה, אלא מכיוון שהבהמה נמצאת בחצרו של הגנב, הרי הוא קונה אותה בקניין חצר. אלא שצריך גם מעשה שמגלה שדעתו לגנוב, וזהו מעשה התביחה שעל ידו הוא מתחייב עליה כגנב בקניין החצר. והוא פטור אף מתשלומי 4 ו-5, משום שאם אין גניבה, אין תביחה ואין מחירה. כאשר הוא פטור מתשלום על עצם הגניבה, הרי הוא פטור אף מתשלומי 4 ו-5, משום שנאמר 4 ו-5 ולא 3 ו-4. והמפרשים תמו, הרי התביחה עצמה הייתה בשבת, ואם כן הוא פטור על התביחה מתשלומי 4 ו-5, משום שבשעת התביחה התחייב עליה מיטה. ומדוע צריך הרמב״ם להגיע לזה שהוא לא חייב בתשלומי הגניבה? וביארו באופנים שונים. הלכה ה', גנב שמחר בשבת, שהוא מחר בשבת את השור או עשה שגנב, או שמחר לעבודה זרה, שמחר את השור או עשה כדי שיקריבו על העבודה זרה, הרי זה חייב לשלם תשלומי 4 על השה ו-5 על השור, משום שמחר את השור או עשה הגנובים, ואף שעבר על איסורי שבת ועבודה זרה בכך שמחר, אין הדבר פותר אותו מתשלומי 4 ו-5, משום שאין במחירה מיטה, שהמחירה איננה מלמתת אבות המלאכות האסורות מהתורה, ורק חכמים אסרו אותה משום חשש כתיבה, וכך גם איסור המחירה לצורך עבודה זרה אין בו חיוב מיטה, ומשום כך אין הם פותרים מתשלומי 4 ו-5. ומדובר שהוא לא התחייב על הגניבה מיטה, כגון שהגניבה הייתה לפני שבת, או אף כשהייתה בשבת, באם הגביה ברשות הבעלים. אך באם נעשית מלאכה בשבת בעת המחירה, הרי זה פטור מתשלומי 4 ו-5, מכיוון שבאותו הזמן הוא נתחייב מיטה על מעשה זה. כיסד הוא הדבר שעל ידי המחירה, ובשעה שחלה המחירה הוא מתחייב מיטה, והרי כאמור עצם המחירה איננה ממלאכות שבת האסורות מהתורה, הרי זה כגון שמחר לו את הבהמה, וזרק הגנב את הבהמה מרשות הרבים לרשות הקונה, כדי שיקנה אותה הקונה בקניין חצר, שקניין הלוקח הוא על ידי שהבהמה הגיעה לרשותו, ובו בזמן נעשית מלאכה של הכנסה מרשות הרבים לרשות היחיד שחייבים עליה מיטה. ואף שהלוקח קונה את הבהמה תכף כשבאה לאוויר החצר, ואינו חייב משום שבת אלא כשנחה בקרקע החצר, ואם כן אין חיוב 4 ו-5 על המחירה, וחיוב המיטה משום חילול שבת באים כאחד, על כך מבאר הרמב״ם שמדובר במקרה שלא יקנה לו עד שתנוח בחצר הלוקח, שהגנב יתנה עם הלוקח שהוא יקנה את הבהמה רק כאשר היא תנוח בקרקע חצרו, שנמצא כשהוציא מרשות לרשות איסור שבת ומחירה באים כאחת, ששעת החיוב של הגנב ב4 ו-5 על המחירה, הרי משום התנאי הוא רק שהבהמה הגיעה לקרקע חצרו של הלוקח, ובאותה שעה הוא מתחייב על מעשה זה מיטה, משום הוצאה מרשות לרשות, ולפיכך הוא פטור מ4 ו-5. הלכה ו, עשה שליח לשחוט לו, שהגנב מינה שליח שישחט בעבורו את הבהמה שגנב, ושחט לו השליח בשבת, הרי הגנב חייב בתשלומי 4 ו-5, למרות שהתביחה נעשתה בשבת באופן שחייבים עליה מיטה, שהרי זה הגנב לא עשה עוון מיטת בית דין, שהרי לא הוא שחט את הבהמה, אלא השליח שחטה בשבת, והשליח הוא זה שמתחייב סקילה. ואילו מי שמתחייב ב4 ו-5 על התביחה, זהו הגנב, ועל אף שלא הוא ביצע את התביחה אלא השליח, והכלל הוא שאין שליח לדבר עבירה, הרי כבר ביארנו בפרק הקודם שהשוחט על ידי שליח חייב בתשלומין של 4 ו-5, שלומדים מריבוי מיוחד מהפסוק, שיש דין שליחות בתביחה או מחירה, ומכיוון שהגנב שלא נתחייב באבון מיטת בית דין, הוא זה שחייב ב4 ו-5 על התביחה, הרי חל עליו חיוב התשלומים, על אף שהתביחה נעשתה בשבת. מפשטות לשון הרמב״ם עשה שליח לשחוט לו ושחט לו השליח בשבת, משמע שהגנב לא עשה את השליח כדי לשחוט לו בשבת, אלא שלחו סתם ביום חול לשחוט לו, והשליח על דעת עצמו עשה זאת בשבת. אך באם הגנב מינה אותו לשליח על כך שישחוט לו את הבהמה בשבת, כתב המשנה למלך, על פי דברי הרמב״ם בהלכות מעילה, שמכיוון שלא חלה שליחותו לעניין איסור השבת, שהרי אין שליח לדבר עבירה, הרי שליחותו מתבטלת לגמרי, והיא לא חלה אף לעניין התביחה, וממילא באופן זה אין הגנב מתחייב ב4 ו-5. הלכה זין, ואם היו שניים עדים שגנב שור עושה, בין שהעידו הן עצמן שטבח או מחר את השור או עשה הגנוב, ובין שהעידו עדים אחרים שטבח או מחר אותו, הרי זה הגנב משלם תשלומי 4 ו-5. דאף כאשר צריך לצרף את העדות של שניים שגנב, ושניים אחרים שטבח או מחר, כדי לחייבו בתשלומי 4 ו-5, אין הדבר מתמעט ממה שנאמר על פי שניים עדים יקום דבר, ודרשו חכמים דבר ולא חצי דבר, ששני העדים צריכים להעיד על כל הדבר המחייב. מבארים התוספות שבאופן זה אין הדבר נחשב לחצי דבר, מכיוון שכל קט של עדים ראו את כל מה שהיו יכולים לראות באותה השעה, שבשעת הגניבה הייתה רק הגניבה ועדיין לא הייתה התביחה או המחירה, ובשעת התביחה או המחירה כבר לא היה מעשה הגניבה, ולפיכך נחשב הדבר שכל קט מהם מעידה על דבר שלם, וזאת בשונה משני עדים שמעידים על שערה אחת ושני עדים אחרים שמעידים על שערה אחרת, כדי להחשיב את האדם גדול משום שיש לו שתי שערות, שנחשב הדבר שכל קט מעידה על חצי דבר, משום שהם לא מעידים על כל הדבר הקיים באותו הזמן. ואם היו שניים מעידים שגנב שור עושה, ועד אחד מעיד שטבח ומחר את השור או עשה הגנוב, או שהודה הגנב מעצמו שטבח ומחר אותו, הרי זה משלם תשלומי כפל על מעשה הגניבה, שעל כך יש שני עדים, ואינו משלם תשלומי 4 ו-5 על מעשה התביחה או המחירה, ואף שהודה שטבח ומחר, הרי המודה בכנס פטור, דהיינו שהמודה שעשה מעשה שחייבים עליו כנס, כגון גנב שהודה שטבח ומחר, הרי הוא פטור מתשלומי הכנס כמו שביארנו בפרק ראשון. וכך גם עדותו של העד האחד שטבח ומחר אינה מחייבת אותו בכנס, שאין בכוח עד אחד לחייב תשלומי ממון, כולל תשלומי כנס. הלכה י"ב, האיש נמכר בגניבתו, אבל לא האישה, שבאם האישה גנבה, אף אם אין לה מה לשלם, אין מוכרים אותה לשפחה. ודבר זה מפי הקבלה, שכך קיבלו חכמים איש מפי איש עד למשה רבינו שקיבלה מהר סיני, לדרוש מהפסוק אם אין לו ונמכר בגניבתו ולא בגניבתה, שבאם האישה גנבה היא איננה נמכרת לשפחה, ואין הגנב נמכר אלא בקרן, שאין הוא נמכר אלא אם כן אין לו לשלם אף את הקרן שגנב, אבל אם יש לו לשלם את הקרן ואין לו לשלם את הכפה, או את השלומי 4 ו-5 באם טבח או מחר, אינו נמכר בו, שאינו נמכר לעבד כדי לשלם את הכפל או את תשלומי 4 ו-5, אלא הרי זה תשלומי הכפל או 4 ו-5 עליו חוב עד שיעשיר ויהיה לו מה לשלם. משום שדורשים מהפסוק הנ"ל ונמכר בגניבתו, שאינו נמכר אלא כדי לשלם את דמי הגניבה שגנב, אך אינו נמכר כדי לשלם את הכפל או את 4 ו-5. הלכה י"ג, ואם גנב את הגוי או את ההקדש, שגנב ממון מגוי או מהקדש, אינו נמכר אף על הקרן, שגם אם אין לו לשלם אף את הקרן, אין מוכרים אותו לעבד במקרים אלו, אלא הרי זה עליו חוב עד שיעשיר ויהיה לו מה לשלם. והדבר נלמד ממה שבהמשך לפסוק הנ"ל, שאם אין לו ונמכר בגניבתו, נאמר בתורה, אם ימצא תימצא בידו הגניבה, שניים ישלם. משמע שרק גנב החייב בכפל, אשר אין לו לשלם אף את הקרן, הרי הוא נמכר בגניבתו. אך הגונב מהגוי או מההקדש שאינו מחויב בכפל, כפי שנתבהר בפרק הקודם שהדבר נלמד ממה שנאמר ישלם שניים לרעהו ולא לגוי ולא להקדש, הרי אין מוכרים אותו לעבד גם כאשר אין לו לשלם אף את הקרן. הלכה ד', ואם היה קרן הגניבה שווה 100, שזה היה השווי של גניבתו, ואין הגנב שווה כשנמכר לעבד אלא 50, הרי זה נמכר פעם אחת, ומתקבל תמורתו הסכום של 50, וניתן לבעל הגניבה, ושאר הקרן ה-50 הנותרים, עם הכפל שהם עוד 100, הרי הם עליו חוב עד שיצא בשנה השביעית, שהוא נמכר לעבד ל6 שנים ובשנה השביעית יוצא לחופשי, ויעשיר, שיצבור מספיק ממון כדי לשלם את שאר תשלום הקרן ואת תשלום הכפל, ואז הוא ישלם זאת. אכן מוכרים אותו פעם שנייה לאחר שיוצא בשנה השביעית, כדי לשלם את ה-50 הנוספים של תשלומי הקרן, משום שנאמר ונמכר בגניבתו, שפעם אחת הוא נמכר משום אותה הגניבה, ואינו נמכר שוב פעם כדי לשלם את דמי אותה הגניבה. ואם היה הגנב שווה 101, כאשר הגניבה עצמה שווה 100, אינו נמכר כלל, שנאמר ונמכר בגניבתו, עד שיהיו דמיו כולן מובלעין בגניבתו. דהיינו שכל המחירה לעבד צריכה להיות לתשלום דמי גניבתו, אך באם דמיו הם יותר מדמי הגניבה, שמחירתו לעבד, אם מעבר לתשלום הנצרך עבור דמי גניבתו, אינו נמכר כלל, ואף אם שוויו הוא מעט יותר מדמי גניבתו, שגניבתו היא 100 והוא שווה 101. על אחת את וב, ואם גנב ונמכר לעבד, ובכך הוא שילם את דמי גניבתו, ולאחר מכן חזר וגנב פעם נוספת, הרעים לשני גנב, שגנב אתה מאדם אחר, ולא ממי שגנב ממנו לראשונה, הרי זה נמכר פעם שנייה כדי לשלם את גניבתו זו השנייה, ואפילו גנב ממאה איש, הרי זה נמכר 100 פעמים, בכל פעם כדי לשלם את גניבתו מאיש אחר, וזאת כמובן אם גנב זה מאריך ימים וחי לפחות 600 שנה, שכל מחירה היא ל6 שנים, אלא אם כן שחררו האדון בתוך ה6 שנים. ואם לראשון גנב גם בפעם השנייה, דהיינו שגנב מאותו אדם פעמיים, הרי אינו נמכר פעם שנייה, אלא יישאר עליו הכל, הקרן והכפל של הגניבה בפעם השנייה חוב. וזאת משום שנאמר ונמכר בגניבתו, שבגניבתו הכוונה היא לגניבות של אדם זה, שכל הגניבות שגנב מאדם אחד, הרי הוא נמכר עליהם רק פעם אחת. אך כאשר הוא גנב מאדם אחר, הרי מוכרים אותו שוב בגניבתו של האדם האחר. וזהו כאשר לאחר שכבר נמכר לעבד בגניבתו של האדם האחד, הוא גנב מאדם נוסף. אך אתה מבאר הרמב״ם בהלכת את זין, שבאים גנב לזה, שגנב מאדם אחד, ואין לו מה לשלם, ועוד קודם שנמכר לעבד על גניבה זו, חזר וגנב לזה, שגנב מאדם אחר, ועוד קודם שנמכר לעבד, חזר וגנב לזה, שהוא חזר וגנב מאדם שלישי, הרי כולן שותפים בו למוכרו כדי לגבות את דמי הגניבה שלהם ממנו, ומאחר שכאשר גנב מן הראשון ומן השני עדיין לא נמכר, הרי נחשב הדבר כאילו את כל שלושת הגניבות הוא גנב מאדם אחד, והן נחשבות כולם כגניבה אחת. ולפיכך מוכרים אותו רק פעם אחת כדי לשלם את דמי שלושת הגניבות, ובאם היו דמיו כנגד הקרן של שלושתן, או פחות מן הקרן, דהיינו ששוויו כאשר הוא נמכר לעבד, הוא לא יותר מדמי שלושת הגניבות יחד, הרי זה נמכר לעבד ומחלקים כל בעלי הגניבות ביניהם את דמי המחירה. משום שכאמור כל שלושת הגניבות נחשבות כגניבה אחת, ולפיכך כאשר דמיו שווים כדמי שלושת הגניבות יחד, הרי הוא נמכר לעבד כדי לשלם אותם, אך המחירה לעבד היא רק לשם תשלום הקרן של הגניבות. ושאר הכפלות שחייב על שלושת הגניבות, הרי הם חוב עליו, שכפי שנתבאר בהלכה י' ב', רק את הקרן משלמים ממחירתו לעבד, ואילו הכפל נשאר עליו חוב עד שיעשיר ויוכל לשלמו. ואם היו דמיו יתר על זה, ששוויו כשנמכר לעבד הוא יותר מדמי שלושת הגניבות גם יחד, הרי זה אינו נמכר כלל לעבד, כפי שנתבאר בהלכה י' ד', שכאשר שוויו של הגנב במחירתו לעבד יותר מדמי קרן הגניבה, אין מוכרים אותו כלל לעבד, והכל, הקרנות והכפלות של שלושת הגניבות, נשארות כחוב עליו עד שיעשיר ויוכל לשלמן. הלכה י' ז', שותפים שגנבו כאחד, שגנבו ביחד חפץ, כגון שהגביעו ביחד את חפץ הגניבה, ונתחייבו יחד בתשלומי הגניבה, הרי זה משלשין ביניהן, שמחלקין ביניהם בשווה את תשלומי הגניבה, הקרן והכפל, שבתשלומים של כל הגנבים יחד מקבל בעל הגניבה, את דמי גניבתו ואת הכפל. ואם אין להם מה לשלם, הרי כל אחד מהם נמכר בחלקו מן הקרן, שכל אחד מהם נמכר כדי להשיב בדמים שמתקבלים תמורת המכרו לעבד, את החלק שהיה צריך לשלם בקרן הגניבה. וכל מי שדמיו הם יתר על חלק הקרן שנתחייב בו, שבאם אחד מהשותפים בגניבה, שוויו בהמכרו לעבד, הוא יותר מחלק הקרן שנתחייב להשיב, אינו נמכר. אך באם האחרים שוויים שווה או פחות מהחלק שאותו הם צריכים להשיב בגניבה, הרי הם נמכרים. וכגון באם שלושה שותפים גנבו חפץ השווה 300, הרי כל אחד מהם צריך לשלם בחלקו 100, וכל אחד מהם שאין לו 100 כדי לשלם, הרי באם שוויו הוא 100 או פחות, הרי הוא נמכר בגניבתו, ובאם הוא שווה יותר מ-100, אינו נמכר בגניבתו. וכאן מסתיים הפרק השלישי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.